אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 29 באוקטובר 2019 והיום בעולם. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ניסה לשכנע אתמול את הפרלמנט לקיים בחירות חדשות. הניסיון נכשל, היום ינסה שוב.
We have a great new deal. We have a great new deal. And it's time for the voters to have a chance to pronounce on that deal. And to replace this dysfunctional parliament with a new parliament that can get Brexit done so the country can move on.
יש לנו הסכם חדש ומצוין עם האיחוד האירופי, זה הזמן שבו לבוחרים תהיה הזדמנות להביע את דעתם ולהחליף את הפרלמנט הלא מתפקד הזה בפרלמנט שיוכל לבצע את הברקסיט כדי שהמדינה תוכל להמשיך הלאה. השריפות המשתוללות בקליפורניה.
California is burning. Today there are 16 active fires.
Look how close the fire is. It's literally right there.
כתבנו בלוס אנג'לס עידו מור מדווח.
אתה מרגיש ואתה מריח את הריח באוויר. הילדים שלי לא הלכו לגן ולבית ספר במשך יומיים בגלל האווירה בחוץ והריחות והאשן והביח.
ממשלת הונג קונג הודיעה, המנהיג הלא רשמי של המחאה ג'ושוע וונג לא יוכל להתמודד בבחירות למועצה המחוקקת. העולם, אומר וונג, לא יכול להתעלם מרצונם של אזרחי הונג קונג.
It's a must for them to defend and speak up for the basic fundamental right for every Hong Kongers to run for office. And when Beijing disqualified me, it justified why people still take to the street. Even the extradition bill withdrew a few weeks ago.
העולם חייב להגן ולדבר למען הזכויות הבסיסיות לכל אזרח הונג קונג שמתמודד על תפקיד. כשבייג'ינג פסלה אותי, היא הוכיחה מדוע אנשים עדיין יוצאים לרחובות להפגין למרות ביטול חוק ההסגרה. את משפט במלבורן שבאוסטרליה גזר 36 שנות מאסר על קודי הרמן בן 20 שאנס ורצח את הסטודנטית הישראלית איה מסאווארה. האב סעיד לא מוצא נחמה.
Doesn't matter where I look, the pain inside is very big, is cannot cover nothing.
לא משנה מה העונש, הוא לא יחסה על הכאב. וגם חודשיים לחג המולד, כוכבי הפופ האמריקני כבר מחממים את הגרון לקראת מזמורי חג המולד. ג'ון לג'נד וקלי קלארקסון צפויים להשיק מחדש את השיר מוטה קר בחוץ, שזכה לקיתונות של ביקורת מתנועת המיטו, כאן בביצוע של אלה פיג'רלד ולוי ארמסטרונג.
I really can't stay, get over that old out, but it's cold outside. Where could you be going when the wind is blowing and it's cold outside?
Baby, it's cold outside.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרתל, עובד בביצוע הטכני דרור רוטשטיין, כבר מתחילים. שלום רב לכם, עוד יום בווסטמיניסטר, עוד הצעת חוק, עוד הצבעה לאחר שהצעתו לקיים בחירות בזק ב-12 בדצמבר נדחתה אתמול בפרלמנט. מתכונן בוריס ג'ונסון להגיש הצעה נוספת לקיים את הבחירות באותו תאריך ממש, אבל הפעם כהצעת חוק רגילה לדרוש רוב רגיל. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום איראן. אז כן, כמו שאמרת, אמש דחה הפרלמנט בפעם השלישית את הצעתו של ג'ונסון לקיים בחירות מוקדמות. ההצעה שהוגשה במסגרת ה-Fixed Term Parliament Act, עליו דיברנו אתמול, לא זכתה לרוב הדרוש של שני שליש, וכעת ינסה ג'ונסון להעביר את הצעת החוק שלו כהצעת חוק רגילה של שורה אחת בלבד, למרות שבפועל זה משהו כמו עמוד, לקיים את הבחירות ממש באותו תאריך, תוך שהוא מקפיא בינתיים את הדיונים על הסכם הברקסיט שהשיג עם האיחוד, ולמעשה מוריד אותו כליל מסדר היום. עכשיו, ההתנגדות לתאריך הזה, 12 בדצמבר, מגיעה בעיקר משתי מפלגות האופוזיציה, ה-Liberal Democrats והמפלגה הסקוטית הלאומית, שאומרות שהן לא בוטחות בראש הממשלה וחוששות מכך שהוא כן עשוי להעביר לבסוף את הסכם הברקסיט הנוכחי שלו עוד לפני הבחירות, בעוד הן שואפות לקיים בחירות לפני שההצעה תוגש שוב לדיון. ממש לפני שעה קלה, אגב, הלייבור הודיעו שכן יתמכו בהצעה להקדמת הבחירות ללא שום תנאים, מאחר והייחוד נתן את הערכה לשלושה חודשים, ולכן למעשה האיום בדמות תרחיש ה-No Deal בעצם הוסר.
או במילים אחרות זה עניין סגור יחסית, שהיום הפרלמנט יחליט שהולכים לבחירות.
כן, בדיוק, כי לייבור היא בעצם מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר. אפשר למעשה לומר שבריטניה הולכת לבחירות. קורבין אמר כי המפלגה תשיק את הקמפיין הרדיקלי ביותר שלה אי פעם, ומהצד השני של המתרס, פיליפ המון, שהיה נגיד בממשלתה של תרזה מיי, כעת הוא מכהן כחבר פרלמנט עצמאי בעקבות השעייתו ממפלגת השמרנים לאחר שהפר את המשמעת הסיעתית בהצבעה על ה-No Deal Brexit של ג'ונסון. כיום הוא מאשים את מנהלי קמפיין הברקסיט, קמפיין הליב, שהשתלטו לטענתו על מפלגת השמרנים ושואפים כעת להפוך אותה למפלגת ברקסיט לכל דבר, כשהבחירות הן למעשה האמצעי שלהם לעשות זאת. הם עוד מצטט ציוץ של מקים תנועת live.eu, בו כתב כי הם הזיזו שמיים וארץ כדי להפוך את השמרנים למפלגה של ליב, והוא ממשיך ותוקף את אותו הקו. ההצבעה עצמה, ממש אוטוטו, 12 וחצי שעון לונדון, 2.5 שעון ישראל, יכול להיות שלקראת סוף התוכנית כבר נדע את התוצאות.
טוב, ננסה להביא את תוצאות ההצבעה גם במהלך השעה הזאת. בוא נדבר קצת על סדר היום של הבחירות, נלך צעד אחד קדימה. אפשר להניח שהברקסיט יעמוד שם במרכז, אבל החלוקה הפוליטית, כפי שציינו אתמול, היא לא כזאת ברורה, זה לא חד הלייבור נגד ברקסיט והשמרנים בעד ברקסיט, נכון?
כן, זה מאוד מעניין, ההתפצלויות הן מאוד מסועפות. כמו שאמרת, כן, הבחירות האלה באמת רובן ככולן יהיו למעשה על נושא אחד, וזה הברקסיט. הליברל דמוקרטס הפכו את עצמם ממש למפלגה שהטיקט שלה הוא בעצם ה-Remain, הם לא הולכים לדבר על שום דבר אחר. גם ה-Greens, גם ה-S&P, הם בעצם מפלגות ש-Remain. ה-Labor מעט יותר מסויגת בגלל העמדה הלא מאוד נחרצת של ג'רמי קורבין לגבי ההישארות בייחוד, למרות שרוב אנשי המפלגה כן תומכים בכך שה-Labor צריכה להיות בעד ההישארות בקמפיין הזה. צריך לראות איך איזה פלג בעצם יהיה יותר דומיננטי, כרגע זה לא ממש ברור, ולמעשה יש להם עוד לא הרבה זמן כדי להחליט באיזו עמדה הם ינקטו. כרגע המספרים בפרלמנט לא ממש מאפשרים שום החלטה, מה שבוריס ג'ונסון מקווה להשיג הוא כמובן רוב למפלגת השמרנים, שבעצם תבטיח את העברת ההסכם שהוא השיג עם האיחוד האירופי.
בוא נשמע את הדברים שאומר אתמול בוריס ג'ונסון בדיון בפרלמנט, הנה.
We will not allow this paralysis to continue, and one way or another we must proceed straight to an election. The government will give notice of presentation for a short bill for an election on the 12th of December so that we can finally get Brexit done.
לא נסכים להמשך השיתוק, אנחנו חייבים למצוא דרך לשבור את הדדלוק הזה, אנחנו חייבים להעביר את הברקסיט. בוריס כרגלו נשמע נחרץ. ה-do or die, מה שהוא תמיד אמר, ה-31 באוקטובר, התאריך שאותו הוא סימן, הוא למעשה לא הצליח לעמוד בהבטחה הזאת שלו, וזה למעשה כן הישג של מפלגות האופוזיציה, שהצליחו בעצם להעביר את החוק הזה, שימנע את ה-no deal Brexit, ואילץ את בוריס ג'ונסון לבקש ארכה מהייחוד.
אז אנחנו איננו, כן, נשואות למה שמתרחש בווסטמיניסטר. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
בית משפט בבלגיה דחה הבוקר לחודש דצמבר את הדיון בבקשתה של ספרד להסגיר את נשיא קטלוניה לשעבר קרלס פוצ'דמון, שגולה מרצון בבלגיה, מחשש שייעצר על ידי הרשויות בספרד. שלום לכתבנו באמסטרדם, יאיר נבות.
שלום, אירן.
ברוך הבא לשעה הבינלאומית, תחת הכובע החדש ותחת משטר דמוקרטי לשם שינוי, תוכל סוף סוף להגיד כמעט הכל אצלנו בשידורים. אז מה בדיוק החליט בית המשפט בבריסל?
כן, אז בית המשפט בבריסל בעצם מחליט, כפי שציינת, לדחות את החלטתו באשר לבקשה של ספרד להסגיר אליה את קרלס פוצ'דמון, נשיאה הגולה של קטלוניה, אותו אחד שיזם לפני שנתיים את משאל העם על עצמאות חבל קטלוניה, וגם הצהיר על עצמאותה בצד שמאוד הרגיז את הממשלה כמובן במדריד, ומהחשש לתגובה של הממשלה במדריד הוא בעצם נמלט לבלגיה, ונמצא שם בסוג של גלות מרצון. חשוב לזכור, אירן, שזה בעצם הניסיון השלישי של הממשלה במדריד לשכנע את הבלגים או לגרום להם להסיר את פוצ'דמון לידיהם, והעשייה הזאת ל-16 בדצמבר בעצם מעניקה למנהיג הקטלוני עוד זמן. בואו נשמע דברים שהוא אומר הבוקר בבית המשפט בבריסל.
Hemos comparecido tal como se nos pidió puntualmente, ha habido un pequeño retraso por razones administrativas ajenas al caso, la vista ha durado muy poco porque finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de ajornar la vista hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí el 16 de diciembre, nos volveremos a poner en manos de una justicia que como siempre va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad, y no ha ocurrido nada más que eso.
הופענו בזמן בדיוק כפי שהתעקשנו, היה עיכוב קצר בשל סיבות אדמיניסטרטיביות שאינן קשורות לעניין. לבסוף החליט בית המשפט לדחות את הדיון ל-16 בדצמבר, ואנו נהיה כאן בזמן הזה ב-16 בדצמבר, ונשים עצמנו לרחמיו של שופט שיעבור באופן עצמאי ומקצועי. צריך לזכור שציינתי שהוא הסגיר אתמול למשטרת בלגיה לפני 10 ימים בעקבות אותו צו מעצר, וכל הסוגיה גורמת לצל כבד על יחסי בלגיה וספרד, והספרדים אף שלחו איום לא מרומז בכלל לעבר בריסל. הם מצפים מבית המשפט הבלגי לקבל את ההחלטה הנכונה, או שבית או ממשלת ספרד תיאלץ לקבל החלטות. מה זה אומר באופן מעשי, נצטרך כמובן להמתין ולראות.
יאיר נבות, כתבנו באמסטרדם, תודה. אנחנו לשריפות המשתוללות בקליפורניה. שלום לעידו מור, כתבנו בלוס אנג'לס.
שלום ערן.
איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
כרגע אני בדיוק מגיע לביתי, 5 דקות נסיעה מכאן, כבר ישנה שריפה שעדיין מנסים להשתלט עליה, הייתי אומר שכבר הם ב-80% שליטה, אבל הכל מאוד קרוב, אני יוצא מהבית ואתה מרגיש ואתה מריח את הריח באוויר, הילדים שלי לא הלכו לגן ולבית ספר במשך יומיים שלמים בגלל באמת האווירה בחוץ והריחות והאשן והפיח. עוד פעם, זה נשמע כמו אזור מלחמתי ולפעמים זה מרגיש ככה, אבל הכוחות הכיבוי והצלה באמת עושים פה עבודה נהדרת ומשתלטים לפחות פה בלוס אנג'לס, לפחות באזור שלנו, איפה שהקהילה הישראלית המאוד גדולה, משתלטים על האזורים ומחבים די במהירות השריפות, אבל לצערנו עוד פעם, השריפה קופץ במקום אחד למקום שני במהירות די גדולה בגלל אותם.
זהו, זה קורה מאוד מהר, זה יכול להתלקח ממש במהירות.
זה גיצים שעפים באוויר, רוחות מהירות וקילומטרים רבים, פתאום שריפה במוקד אחר לגמרי, וכוחות הכיבוי צריכים לנוע לשם. אז כן, הכל קורה מאוד מהר, ובעצם זו המלחמה הכי גדולה היום, איך להשתלט על מוקד אחד ובו זמנית על מוקד שני, מוקד שלישי, שהכל מתחיל באותה שעה. הרוחות פה מהוות פקטור מאוד עיקרי וחשוב בקפיצות של מוקדי השריפות. הרוחות מגיעות באמת למהירות כל כך גבוהה, שבלי לשים לב בשעה אחת יכולות להתמקן להם 4-5-6 שריפות במוקדים שונים לחלוטין, קילומטרים מאחד לשני, ועל כך בעצם מכבי האש וכוחות הצלה והכיבוי פה מנסים להשתלט. קשה מאוד, באמת, תקופה מאוד קשה כאן לאזרחים ולתושבים פה בלוס אנג'לס ובסביבה.
זהו, יש בעצם שני מוקדים, מוקד אחד זה באמת לוס אנג'לס, שם לפחות לכאורה אנחנו שומעים שמצליחים להשתלט על הלהבות, בצפון קליפורניה התמונה חמורה עוד הרבה יותר, שם זה רחוק מאוד משליטה.
נכון, כי שם גם השטחים יותר גדולים, שטחים עצומים שקשה מאוד לעמוד אותם. בלוס אנג'לס לעומת זאת כן יש שטחים הרריים, אבל עדיין מדובר בהרבה מאוד בתים ומבנים, אז השליטה היא קצת יותר גדולה.
בוא נדבר פה, על סדר גודל, שטח השרפות בערך פי 10 משטח ישראל.
ממש ככה, וקשה באמת לתפוס את זה, שאומרים פי 10 משטח ישראל, כאילו קשה לעמוד את זה, אבל בהחלט השטחים פה הם אסטרונומיים, ומדובר לפני שנתיים בעצם, הייתה שריפה נוראית שגבתה מעל 80 קורבנות, ממש בני אדם שנספו. השנה נדמה שבאמת לוקחים את העניין הרבה יותר ברצינות, לא רק כוחות כיבוי והצלה, גם האזרחים, התושבים, ברגע שהם נקראים לצאת ולהתפנות, אם לפני שנתיים הרבה מאוד נשארו בבית וניסו להיאבק בדרכם ולבדם בשריפות, הפעם ההתנהלות היא קצת שונה, אנשים נהנים לבקשות של כוחות הכיבוי, ובאמת מתפנים, פונו כבר מעל 200 אלף, זה כבר בימים הראשונים, ולפי איך שזה נראה כרגע, כי כן, השריפות מתחוללות ברקע עם הארוחות, והארוחות לא מפסיקות ואף מתגברות, אז לצערנו אנחנו עוד נשמע על אזורים חדשים פה באזור שלנו.
וגשם לא ממש נראה באופק.
לא נראה באופק, אנחנו מייחלים לגשם, כי זה רק מן הסתם יעזור מאוד פה במלחמה של כוחות כיבוי האש, אבל לא נראה באופק, המזג אוויר הוא די יבש, ושוב פעם אני חוזר ואומר, ארוחות מאוד מאוד חזקות, חם בחוץ, יבש.
עידו מור, כתבנו בלוס אנג'לס, תשמור על עצמך.
תודה רבה, אירן.
ושלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, יאיר קרמלובסקי.
שלום, שלום אירן.
ובתוך השרפות הגדולות שתוקפות בימים האלה את קליפורניה, נשמעים קולות להציל עשרות יצירות אמנות ששכנות במוזיאון גטי, אחד המוזיאונים החשובים ביותר בעולם שממוקם באזור האסון. אנחנו יודעים שזה נגמר רע מאוד עם אחד מארכיוני הסרטים של אחד מהאולפנים בשרפות בשנה שעברה, כך שיש בהחלט סיבה לחשוש לאובדן של אינסוף יצירות אומנות חשובות.
נכון, ואני לא יודעת אם אתם שמתם דגש על זה, אבל האמריקנים קוראים לשריפה הספציפית הזאת The Getty Fire, כי זה באזור שהדבר הכי חשוב ובולט בו זה גטי סנטר, גטי אספן האומנות מהגדולים בעולם, איש עשיר מאוד מתעשיית, מעיסוקיו בדלק. מדובר על 125 אלף יצירות אומנות, זאת אומרת אוסף רציני מרמברנט ועד ואן גוכים נפלאים, אבל נשמעת דווקא הודעה היום בקרב האמריקנים שחיים קרוב למקום הזה, שאולי הם צריכים כולם להגיע למוזיאון אם הם רוצים להציל את עצמם. מסתבר שהמוזיאון הוא המקום הבטוח ביותר עכשיו במוקד השריפות, וזאת על שום מה, כאשר הוא נבנה לפני יותר מ-20 שנה על ידי ריצ'רד מייר, שאגב קיבל את פרס נובל לאדריכלות, את פרס פריצקר על המבנה הזה, הוא כבר אז בנה מבנה מדהים מאבן ומתכת שמיועד למצבים כאלה. זה לא יאמן, אבל זאת עובדה. ולמשל, יש להם בצד המוזיאון מיליון קוב של מים מוכנים למטרה הזאת.
כן, ואתם יודעים שמי שנכנס לגוגל, למשל מפות גוגל, הוא מחפש את מרכז גטי, יוכל למצוא לידו עכשיו להבה כתומה תחת הכותרת שריפת יער בלוס אנג'לס, מאוד מאוד קרוב למרכז גטי, והיום כבר אפשר לראות את השריפות לא רק בעיניים ודרך הטלוויזיה, אלא גם דרך המפות של גוגל. מיר.
כן, אגב, מה שמעניין בגג של המבנה, שיש שם מין מנגנון של רוח, שהרוח מעיפה בעצם יוצרת קונטרה לשריפה שמתקרבת, גם מגרשת את האש, גם מגרשת את האשן, שגם הוא אגב עלול להזיק ליצירות האמנות, וזה דבר נפלא, והייתי אומרת שהלוואי והיה כך בנוטרדם, והלוואי והיה כך בכל, אתה יודע, אוספי האמנות הגדולים, בשביל להציל אותם, כי להתחיל לנייד, זה מאוד מאוד מסובך, בטח שמדברים על עשרות אלפי יצירות אמנות, זה
מורכב. ואנחנו נכנסים עכשיו לעידן של התחממות גלובלית יותר, יותר ויותר מצבים כאלה שבהם נכון יצירות מאוד. אומנות יהיו בסכנה, וזה אומר שהעולם צריך להיערך גם בהיבט הזה. יש היערכות בכלל? יש מודעות כמו במוזיאון גטי?
לדעתי, עכשיו המקרה הזה, שזה מדובר, אתה יודע, בשריפות שבכלל לא מצליחים לעצור אותן, יותר ויותר מוזיאונים מבינים שהאדריכלות צריכה לחשוב בצורה מאוד רצינית על הפרדיקט הזה, על הדבר הזה, ויותר ויותר מקומות שיש בהם באמת אוספים כאלה שהם אוספים חשובים היסטורית, אתה יודע, יתחילו לשים ליבם אל הדבר הזה, מכיוון שאנחנו כתוצאה מכל הדברים האקלימיים שקוראים, ההשתנות, אתה יודע, באטמוספירה, חייבים לחשוב על הדבר הזה, ואני חושבת שמקרה גטי דווקא היום יהווה איזשהו מקרה מבחן לכל מה שיקרה במוזיאונים הגדולים. אני לא הייתי רוצה לחשוב מה יקרה בלובר. הלובר, עם כל המנגנונים המתקדמים שלו, עדיין הוא מבנה יחסית מיושן, שלא דומה בכלל למה שנעשה במקום כמו
כן, וכולנו זוכרים מה קרה בכנסיית נוטרדם, אחת מהפנינות האדריכליות היפות ביותר בעולם והמיוחדות, וזה נגמר שם,
כמו שזה נגמר. מדווחים שהשיפוץ הוא הרבה יותר מסובך ממה שהם חשבו, אפילו ברמה של להוציא את הפיח שדבק, אתה יודע, באיתורים, בכל הדברים האלה, מאוד מאוד מסובך. לצערי, אני חייבת לומר שאת הנוטרדם, כפי שהיא הייתה, ייקח לנו הרבה מאוד שנים עד שנזכה לראות את זה במצב שלה.
הם דווקא עשו עבודה נועזת והצליחו נכון. להציל רבות רבות מהיצירות שם.
נכון מאוד, נכון מאוד. נקווה שגם בקליפורניה, כי אתה יודע שבקליפורניה יש הכי הרבה אספנים פרטיים שאתה יודע, אתה ואני יושבים בחדר האוכל, אז יש לנו, כמו שאמרת, ציורים של הילדים. אצלם יש מעל הראש מטיס ופיקאסו, והכמות הזאת של האוספים הפרטיים היא היום בסכנה גדולה.
וכשאנחנו מדברים על 80 אלף בתים שנמצאים תחת סכנה, שם גם יש יצירות אומנות שהם אולי נכסי צאן ברזל.
כי צריך גם להזכיר שארצות הברית הייתה אחת המדינות שהצילו הכי הרבה יצירות של האימפרסיוניזם בתקופת מלחמת העולם השנייה, כאשר האימפרסיוניזם ויצירות מודרניות נחשבו עבור היטלר כיצירות מנוונות שאסור בכלל להחזיק אותם, הרבה עבר לארצות הברית, ולמעשה יש אוצר בלום בקליפורניה של הדברים האלה. יש לקוות שגם לאנשים האלה בבתים יש מנגנונים כאלה, אני בספק, ולכן אולי המסר שלנו הוא, גם אם יש לכם עבודות נהדרות, תנו אותן בהשאלה ארוכת טווח למוזיאונים, כי זה טוב לכולם בסך הכל.
מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך, ערן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, ערן.
אחרי חיסול אבו בקר אל-בגדדי, ארצות הברית מודיעה שהרגה גם את דובר הארגון ומי שנחשב ליורש אפשרי בהנהגה. איזה עוד פרטים אנחנו יודעים על המבצע האמריקני?
אנחנו יודעים עוד ועוד פרטים על מה שהרה בסוף השבוע, ואולי באמת התוספת הזאת של ההריגה של אבו אל-חסן אל-מוהג'ר, שהיה דובר דאש לפי האמריקנים, זה בכלל התרחש מאוחר יותר, כמעט יממה אחרי החיסול של אל-בגדדי, באזור חלב. והסיבה שאנחנו מתעניינים בנושא הזה, זה גם כי זה מראה שארצות הברית באמת ממשיכה בפעילות הממוקדת שלה נגד ההנהגה של דאש, ואולי אפילו איזשהו ניסיון להוכיח שדווקא עכשיו, אחרי הנסיגה מהאזור, יש בכוחה לעשות עוד, וגם בגלל שהדובר הזה הוזכר כמחליף אפשרי במנהיגות הארגון, ולכן אולי היה חשוב לאמריקנים לטווח דווקא אותו כרגע בשלב הזה, כדי להבטיח שלא תהיה המשכיות בדאש. כך שאלה הפרטים החדשים. מעבר לכך, הממשל לא מספר הרבה. הנשיא טראמפ חשף אתמול תמונה של הכלב שהשתתף, הכלב של הכוחות האמריקנים שהשתתף במבצע למציאת אל-בגדדי, אבל מעבר לכך הוא לא סיפק עוד הרבה פרטים, למרות ההבטחה שהוא השמיע לעיתונאים שאולי ישוחררו עוד סרטי וידאו. בוא נשמע קטע מדבריו.
We're thinking about it, we may, the question was, am I considering releasing video footage of the raid, and we may take certain parts of it and release it, yes.
ייתכן שנשחרר צילומי וידאו של התקיפה, מבטיח הנשיא, בינתיים לא ראינו את זה, וזה יהיה מעניין לראות כשזה יקרה.
תגיד, איך אפשר להסביר את הפלסטיות שלו, למר פלסטיות יתר, בתיאורים של הנשיא טראמפ? מה זה, ניסיון אולי לעורר תחושת כבס אצל המוסלמים ברחבי העולם מטרוריסטים? כי אתה יודע, החיסול היה מוצדק ללא ספק, אבל בחיסול הזה גם נהרגו ילדים. עד כמה הנושא הזה עולה על סדר היום האמריקני?
להסביר את המניעים שגרמו לטראמפ לתאר בצורה שהוא תאר את המבצע הזה, אני באמת לא בטוח שאני יכול לעזור בעניין הזה, אבל יש דיון בנושא הזה. גם דיון קודם כל עובדתי בשאלה איך הוא ידע את כל הפרטים האלה, והאם הפרטים האלה בכלל מדויקים, בהתחשב בעובדה שהוא ישב בחדר המצב וראה צילומים אוויריים מכתבאמים באוויר שלא היה עליהם סאונד. אבל מעבר לזה ניכר היה שהיה לו איזשהו רצון באמת להדגיש כמה מזעזע היה מה שקרה שם, וזה כן משתלב עם הסגנון של דונלד טראמפ באופן כללי, גם העצמה הזאת תמיד של תיאורים וההוספה של מילות תואר שוב ושוב במהלך הדברים שלו, וגם באמת הדימוי הזה של האויבים בצורה מאוד שלילית, שאולי נועד, אולי משקף איזשהו רגש שלו, ואולי נועד לצורכי הרתעה להמשך.
אז הסיפור של אל-בגדדי אמנם ימשיך כנראה ללוות אותנו עד הבחירות עצמן, אבל נראה שעוד סיפור אחר יעסיק את כולנו עוד הרבה יותר, החקירה נגד הנשיא טראמפ, ועכשיו בית הנבחרים הולך לצעד פורמלי לקראת הדחת הנשיא.
כן, הממשל והרפובליקנים התלוננו כל הזמן שהחקירת ההדחה הזאת שכבר מתקיימת בבית הנבחרים בעצם אינה תקינה, כי היא אפילו לא התקבלה עדיין החלטה לפתוח בחקירה הזאת. יושבת ראש בית הנבחרים, ננסי פלוסי, אמרה שהיא תעשה זאת בזמן ובמקום שהיא תמצא לנכון, והיא מוצאת את הזמן הזה ביום חמישי, תביא את ההצעה הזאת להצבעה, היא כמובן תאושר במליאת בית הנבחרים, וזאת תהיה הזדמנות לדמוקרטים שמאמינים שבשלב הזה, כבר אחרי כל מה שאנחנו יודעים, הקייס הציבורי הוא מספיק חזק גם, כדי להביא את זה. שוב, זה רק הליך פורמלי, הצבעה בעצם שמאשרת את פתיחת החקירה שכבר נפתחה וכבר נמשכת. אולי מה שיותר צריך להדאיג את הנשיא, זה עדות שתשמע היום מאחורי דלתיים סגורות של קצין ששרת במועצה לביטחון לאומי כאחראי על תיק אוקראינה, אותו קצין בשם וינדמן, היה על הקו בשיחה של דונלד טראמפ עם זלנסקי, ואף הזהיר, לפי העדות המוקדמת שלו שנמסרה וכבר הודלפה, הזהיר את ממוניו אחר כך שההתנהלות של הנשיא לא נראית לו ראויה, ושזה לא צודק ללחוץ על ממשלה זרה כדי שתחקור שחקנים פוליטיים בארצות הברית, ולכן זאת תהיה בדיוק אחת העדויות האלה שיסייעו לדמוקרטים בהמשך הדרך כאשר הם יבואו לטעון שהיה כאן משהו לא ראוי. אגב, אותו קצין פליט יהודי שעזב את אוקראינה כילד והתקדם בשורות הצבא האמריקני, כבר זוכה לביקורת, ויש הטוענים נגדו, אפילו בתקשורת, שאולי הוא נאמן יותר למולדתו ממנה נמלט אוקראינה מאשר לארצות הברית.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, אנחנו לעולם הערבי, שלום לכתבנו סולימן מסוודה. אנחנו פותחים בלבנון, ושם יש דיווחים, אולי אפילו שמועות ותקוות, שראש הממשלה חרירי סוף סוף מבין את הרמז, ואולי יתפטר?
נכון, איראן. בשעה האחרונה כמעט יוצאים דיווחים גם בכלי תקשורת לבנונים, וגם בסוכנויות הזרות כמו רויטרס, ש... ראש הממשלה סעד אל-חרירי באמת הבין את הרמז, לא רמז, של מפגינים, והוא מתכוון להגיש את התפטרותו. כלי התקשורת, אותם כלי התקשורת לבנונים שדיווחו על שדיווחו על המקרה הזה, אומרים שבשעה 4 אל-חרירי צפוי לשאת נאום לאומה, אבל צריך לסייג גם ולהגיד שגם בתחילת ההפגנות בלבנון שפרצו לפני כמעט 13 יום, הפגנות ששיתקו את המדינה, גם יצאו אז דיווחים שחרירי צפוי להגיש את פטרותו והוא לא עשה זאת. האמת שהפעם התקשורת הלבנונית עושה רושם שזה אכן צפוי לקרות הערב. בכל מקרה, איראן, לבנון באמת נמצאת עכשיו במצב שיתוק. בתי ספר אין, בנקים לא מתפקדים כבר מאז פרוץ המחאה, ונראה שחרירי באמת הולך לקבל את הבקשה או אפילו הדרישה של המפגינים שיצאו כמעט בכל רחובות המדינה לעזוב את תפקידו. אבל השאלה היא, גם אם חרירי יעשה זאת, האם המפגינים יסתפקו בכך או שהם ידרשו דווקא להפיל את כל האליטה הפוליטית השולטת בלבנון?
ואפשר כבר לדבר על איזה סוג של מנהיגות חלופית, מישהו במקום חרירי שיוכל למלא את מקומו?
תראה, באמת קשה לדבר על דבר כזה בלבנון, כי שם יש חלוקה מבחינת חלוקת תפקידים
בצמרת הפוליטית,
נכון, הוא צריך להיות מוסלמי סוני, יושב ראש הפרלמנט צריך להיות מוסלמי שיעי, הנשיא צריך להיות נוצרי מרוני, באמת חלוקה מאוד מסובכת. על כל פנים, יש לנו אולי תשובה מאוד ברורה, שאם חרירי הולך להתפטר, אז יש מצב שהראש הממשלה שיבוא אחריו יהיה סוני.
בוא נעבור מכאן לעיראק, שם מדווחים כלי תקשורת על 13 הרוגים ועשרות פצועים בעיר השיעית קרבלה בשל פינוי אלים של ההפגנות שהתחדשו בסוף השבוע האחרון. 13 הרוגים, והמספרים האלה רק הולכים ועולים. שמענו כבר על יותר מ-200 מאז תחילת המחאות הללו?
נכון, כמעט 250 מאז פרוץ המחאות בראשון לאוקטובר. צריך להגיד שהמחאות הופסקו לפני שבוע, ואז התחדשו בסוף השבוע האחרון, אבל באמת העיר הדתית שיעית קרבלה, השוכנת דרומית לבירה בגדד, עלתה אמש לכותרות, שם מדווח על כמה הרוגים, לפי העדכון האחרון 13 במספר. כתוצאה כמובן מירי מסיבי של כוחות הביטחון לעבר המפגינים שיצאו לרחובות. וצריך להגיד, הסרטונים שאני צפיתי בהם וגם אלה ששודרו בכלי התקשורת הראו והשמיעו גם ירי מסיבי לעבר מפגינים, באמת תמונות מטורפות. ואני מציע גם אולי נשמע חלק מקולות הירי וגם אחד המפגינים שצלם את הירי.
اسمع ايها العالم اسمع الحكومه الغير امنيه
כן, איראן, אז הקולות...
מטווח ממש.
ממש מטווח, בהחלט. אלה התמונות שאנחנו מקבלים מקרבלה. שם המפגין הזה אומר לעולם, תסתכלו מה עושה לנו הממשלה. אבל תראה, הדבר הזה מאלץ את הגורמים הרשמיים בקרבלה להתייחס לעניין, והם טוענים שהדבר הזה לא היה ולא נברא. מושל מחוז קרבלה אומר שבכלל לא היו הרוגים, אלא היו כמה פצועים דווקא בקרב כוחות הביטחון. ביטחון ולא בקרב המפגינים, והוא אפילו מאשים שתולים חמושים שהם אלה שעומדים אחורי הירי לעבר המפגינים. בוא נשמע קטע של מפקד המבצעים בעיר קרבלה במסיבת העיתונאים שהתקיימה היום בעיר.
هل يوجد شهداء في كربلاء؟ لا يوجد شهيد واحد في كربلاء. انا المسؤول عن كلامي، انا قائد العمليه. لا يوجد شهيد في قاطع الفرات الاوسط بالكامل.
כן, זה מפקד המבצעים בעיר קרבלה. הוא שואל את עצמו שאלה רטורית, הוא אומר, האם יש הרוגים בקרבלה? ואז הוא אומר, לא, אין, אני לוקח את האחריות הזאת על עצמי. על כל פנים, איראן, למרות הדיווחים הסותרים, אי אפשר להכחיש שעיראק נמצאת בטלטלה של ממש כבר כמעט חודש. מפגינים יוצאים כמעט בכל רחבי המדינה, וכמו שאמרנו בהתחלה, מספר הרוגים הגיע לכמעט 250 מפגינים, והממשל העיראקי עושה רושם שהוא לא באמת הולך להתפטר לפי דרישת המפגינים.
סולימן מסוודה, כתבנו, תודה.
תודה.
אנחנו להתפתחויות בסוריה ובטורקיה, דיווח על תקרית גבול ראשונה בין צבא טורקיה לצבא סוריה בעיירה ראסל עין בצפון מזרח המדינה. גוף אופוזיציה סורי וערוץ סקיי ניוז בערבית מדווחים כי שני הצדדים מחליפים אש כבדה. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לרמי דניאל.
שלום, צהריים טובים.
דוקטורנט ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, חוקרת היסטוריית היחסים בין טורקיה לישראל. מיד נעסוק כאן גם בחג הרפובליקה, יום העצמאות של הטורקים שמתחולל ממש היום. אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו עדים בעצם לסימנים ראשונים לקריסתה של הפסקת האש שנכנסה לתוקפה לפני שבוע?
שמע, לגבי הפסקת האש הזאת שמענו הרבה דיווחים שונים וסותרים. יש כמה אנשים שאומרים שהיא ממש, בעצם לא ממש הייתה הפסקת אש בשטח, שתמיד היו קצת חילופי אש פה ושם. אז פה יש עוד תקרית אחת, כנראה עדיין שגם טורקיה, גם רוסיה, שהיא עכשיו מעצמה ממש ממש חשובה באזור, לא רוצות לראות את המצב מתברבר, אז כנראה שיהיו ממש סבלנים וישמרו על איפוק, גם אם יש תקריות פה ושם של חילופי אש.
בוא נדבר על טורקיה פנימה, חג הרפובליקה שמתחולל אחרי מערכה קצרה ודי מוצלחת, לפחות כך ארדואן, הנשיא הטורקי, מציג זאת. עד כמה אפשר לחוש היום את תחושת שמחה וסיפוק בקרב העם הטורקי?
תשמע, חג הרפובליקה בטורקיה זה משהו ממש 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 חשוב וממש ממש חזק. מדובר בעם שממש גאה בעצמו, עם לאומניות מאוד חזקה בכל החברה. אם יש משהו שמאחד את הטורקים, שאולי קצת מפולגים בין כפרים, ערים, דתיים, חילונים, זה עדיין אהבה גדולה ללאום, וחג הרפובליקה היא הזדמנות ממש ממש גדולה לחגוג. יש מסיבות גדולות, גם טקסים רשמיים, גם באנקרה, גם באיסטנבול, גם בכל עיר גדולה וכפר קטן, וגם כזה רואים מלא אומנים באינסטגרם, ברשתות החברתיות, שמפרסמים טקסטים קצרים, סרטונים קצרים, שחוגגים גם את רפובליקה, וגם הרבה מהם גם מזכירים את אטאטורק, הנשיא הטורקי הראשון, וכל החברה הטורקית ממש באווירה של מסיבה וחגיגה גדולה.
עד כמה באמת מורשתו של אטאטורק דומיננטית היום תחת שלטונו של ארדואן, שבעצם מנסה להציג עצמו כסוג של אטאטורק חדש, אולי סולטן חדש שמנסה להחליף את הוורסיה החילונית הטורקית לגרסה משודרגת איסלאמיסטית?
תשמע, זה נכון שהרבה אנשים אומרים שארדואן מנסה לעשות בדיוק את מה שתיארת, ונכון שנגיד למשל היה שדה תעופה גדול באיסטנבול שהיה על שמו של אטאטורק, והשדה התעופה החדש כבר לא נקרא על שם אטאטורק, יש כמה דברים כאלה, אבל עדיין, דבר ראשון דיברת על סולטן, היום הזה שהטורקים חוגגים זה חג הרפובליקה, אז העניין הזה של רפובליקה זה משהו שאטאטורק השאיר במורשתו לטורקים, וזה משהו עדיין מאוד חזק. עכשיו אם אתה מסתובב ברחוב הטורקי, אתה תראה את אטאטורק כמעט בכל מקום, הוא עדיין אישיות ודמות מאוד 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 נוכחית בחברה הטורקית, הוא הכל שטר, הוא על כל מטבע, הוא על בול. אני יכול לספר גם שאם אתה רוצה להוציא רישיון, אז בספר על תיאוריה של חוקי התנועה יהיה תמונה של אטאטורק, גם ציטוטים של אטאטורק בכל מקום. הוא עדיין הדמות העיקרית בהיסטוריה הטורקית, והוא נשאר. אנשים כמו ארדואן כן מנסים לשנות קצת את המורשת שלו, להתמקד יותר על אטאטורק כהגנרל שניצח את היוונים, שהביא עצמאות לטורקיה, ופחות בבן אדם בנשיא שהיה, כמו שאמרת, חילוני מאוד ורצה
או במילים הפרדה. אחרות, לשמר את הקליפה ההיסטורית, לרוקן קצת את התוכן, אולי לרוקן הרבה רמי דניאל, דוקטורנט ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, חוקרת היסטוריית היחסים בין טורקיה לישראל. תודה.
תודה לך.
השעה הבינלאומית, אנחנו לאמריקה הלטינית, לצ'ילה, קרבות רחוב ושריפות במרכז העיר סנטיאגו, שעות ספורות לאחר שנשיא המדינה סבסטיאן פינרה פיטר את חברי הממשלה שלו. שלום לדריו טייטלבוים.
שלום רב.
מזכ"ל הברית העולמית של מרץ, מי ששימש שליח השומר הצעיר בצ'ילה בתקופת הדיקטטורה. תמונות מטרידות מאוד, ואתה מביע חשש שמניין ההרוגים אפילו גבוה יותר, שהשלטונות שם לא מדווחים לנו את התמונה המלאה.
אכן כן, זה העובדה שאנחנו מדווחים על שריפות וקרבות רחוב, זה קצת מוציא את הפוקוס מהדבר האמיתי. הדבר האמיתי הוא שמתרחשת בצ'ילה, הייתי אומר, התקוממות עממית, שהיא לא מוכה נגד דבר זה או אחר, אלא נגד העובדה שהדמוקרטיה הצ'יליאנית, לאחר 17 שנות דיקטטורה של פינושט, לא הצליחה לפתור את הבעיה המרכזית של צ'ילה, שהיא הפערים החברתיים הגדלים והולכים בקרב האוכלוסייה, ולכן הם לא דורשים כל מיני דברים כמו שדרשו כאן בארץ ב-2011, אלא מאוד מאוד חדים בדרישה של שינוי קונסטיטוציוני.
כשצריך להגיד שמי שנכשל במשימה הזאת זה גם הימין וגם השמאל, כיוון שעד לפני שנים אחדות הנשיאה של צ'ילה הייתה מישל בשלט, היום היא נמצאת בתפקיד בכיר באום, והיא אשת שמאל.
נכון. בוא נגיד כך, אנחנו מדברים על משהו מבני, תרבותי, הרבה יותר עמוק מממשלה זו או אחרת. זה נכון שבתקופת בשלט היו מספר רפורמות שהיטיבו את המצב עם השכבות היותר חלשות, אבל יחד עם זה אנחנו מדברים על משהו שהדמוקרטיה לא הצליחה לפתור, ולכן שוב אני רוצה לומר, הדרישה המרכזית היא להקמת מועצה מכוננת, שתשנה את חוקת צ'ילה בצורה שחלק מהזכויות שנשללות היום מעובדים וזכויות אזרחיות בוודאי ייכנסו כחלק מהחוקה החדשה.
עכשיו, איך אפשר להסביר שהאירוע הזה מתרחש דווקא בצ'ילה, שנחשבת בעיני רבים כאחת הדמוקרטיות היציבות יותר באמריקה הלטינית, בוודאי אם נשווה אותה לארגנטינה או לבוליביה למשל, שגם שם אנחנו עדים בימים האחרונים למחאות וסערות, וכמובן ונסואלה, שם המצב עוד חמור עוד יותר. מה קרה בצ'ילה שהצליח להביא את התמונות האלה שהתרגלנו בהן מהמדינות הנחשלות דווקא לרחובות סנטיאגו?
תראה, לפעמים הדמוקרטיה היא תגובתית לדיקטטורה. לאחר 17 שנות דיקטטורה שנסתיימו בשנת 90, רצו, בעצם שילמו מחירים מאוד יקרים על מנת לשמר את הדמוקרטיה המחודשת. יחד עם זאת, כדי להבין את זה יותר לעומק, צריך לומר שהדמוקרטיה הזאת כללה בתוכה או כוללת בתוכה מבנה חברתי היררכי שבו נשתמרים פערים. כאשר אנחנו מדברים על כביכול הנס הכלכלי של צ'ילה, צריך לדעת שבכלכלה ובחברה אין ניסים, ובעצם הוא מושתת על צורת ייצור שמבוססת באופן ניכר על ניצול והיעדר זכויות, גם ברמה של עובדים, גם ברמה האזרחית, ואם כבר אנחנו מדברים על עניין האזרחי, כמובן, כמובן, המספרים שמגיעים דרך הרשתות הגדולות הם המספרים כנראה הנכונים ביחס למספר לא העצורים, לא האנשים שנהרגו, וגם לא מספר האנשים שנעלמו. זה חוזר טיפה על תופעות שאנחנו זוכרים משנות ה-80 בדרום אמריקה.
דריה טטלבוים, מזכ"ל הברית העולמית של מרץ, ומי שהיה שליח השומר הצעיר לצ'ילה בתקופת הדיקטטורה של פינושה, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
ביום ראשון נערך הטקס המכובד, טקס ה-Governors Award, ושלא כמו האוסקר, הוא נטול לחץ. בעבר זה קרה במסגרת טקס האוסקר, אבל לפני עשור הוא פרד ממנו. האם הפעם האירוע הצביע על שינוי בסדר היום? עם הפרטים כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
חוסר השוויון בתעשיית הקולנוע היה בולט בטקס השנתי של האקדמיה האמריקנית לקולנוע, שנערך בראשון בלילה שעון לוס אנג'לס. טקס ה-Governor Awards, טקס פרסי הנאמנים, אשר היה עד לפני 10 שנים מאוחד עם טקס פרסי האוסקר, מעניק פרסים להישגי חיים בתעשיית הקולנוע. השחקן הצ'רוקי וס סטודי, שאנו מכירים מדמויות האינדיאנים שגילם ברוקד עם זאבים והמוהיקני האחרון, הבימאית האיטלקיה אלינה ורטמולר, הבימאית הראשונה שהייתה מועמדת לאוסקר בסרטה 7 יפיפיות, והבימאי זוכה הפרסים שכולנו מכירים דיוויד לינץ', קיבלו את פרס אוסקר הכבוד. העובדות הפחות מעודדות בטקס המכובד הזה הן שסטודי הינו השחקן יליד אמריקה הראשון שקיבל אוסקר, וכי רק 5 נשים היו מועמדות לפרס הבימוי בתולדות האוסקר. נשיא האקדמיה האמריקנית לקולנוע דיוויד רובין אמר כי אין אג'נדה בבחירת חבר הנבחרים לזוכים, אך הענקת הפרסים השנה נראתה כתיקון ואולי גם סמלה עתיד מבטיח יותר. קהל טקס פרסי הנאמנים נצץ אתמול מכוכבים מן השורה הראשונה, לאונרדו דיקפריו, קוונטין טרנטינו, אחראי התוכן בנטפליקס ויושב ראש סרטי סוני, היו רק כמה מן הנוכחים המרשימים בקהל.
It is our honor to present you David, our mentor and our best buddy with the Oscar.
נראה כי כל העיניים הופנו לבמה בעלייתו של דיוויד לינץ' לקבל את פרס הכבוד. למרות כל הברכות ומילות החיבה שהותחו בו, הבימאי בן ה-73 נשא נאום קצר והודה על הכבוד.
Thank you for this honor. And to all the people who helped me along the road.
חבריו זוכי הכבוד העריכו קצת יותר בנאומיהם. סטאדי בן ה-71 אמר כי הגיע הזמן וכי גאה להיות פה הערב כבין העמים הילידים הראשון של אמריקה ולקבל את פרס האקדמיה.
And I'm really proud to be here tonight as the first indigenous native american to receive an academy award.
טרנטינו זכתה לאהדת רבים ובהם טרנטינו וסקורסזה לפני שעלתה לקבל את הפרס. הבימאית בת 91 אמרה בליווי מתורגמנית כי היא רוצה לשנות את שם האוסקר הנשי לאנה ושבעולם דרושה הרבה סבלנות.
But she would like to change the name Oscar to a feminine name. She would like to call it Anna rather than Oscar. In the world you need a lot of patience.
Molta passione
and passion
and molta pazienza.
Passion and patience. And then I'm saying goodbye.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, האורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים דרור רוטשטיין ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, ערב טוב לכולכם.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.